הבעיה? לקח לכם את הספר?
כן. הוא לא חד, הוא לא חד.
טוב, אנחנו בפרק נ"ד, חלק א'. ההתחלה של פרק נ"ד היא פרשנות מסוימת של ההתגלות בנקרת הצור, וכאן אומר לנו הרמב״ם שמשה רוצה להשיג את עצמותו, רוצה להשיג את העצמות, בעצם הוא נדחה. אומרת, נדחה זה אומר הוא מבין שהוא לא יכול להשיג את העצמות, והוא עובר לבקשה השנייה. זאת אומרת, יש כאן איזה מעבר שעדיין אנחנו לא מבינים בדיוק איך הוא קרה, אז אנחנו נצטרך ללמוד פרק אחר בשביל להבין מה קרה פה. קורה פה איזה מין מעבר מהפנים אל האחור. אחור במובן של ראית את אחוריי, מה שנמשך ממני. כלומר שזה העולם, המציאות, ההוויה. זה האחור וראית את אחוריי. זאת אומרת, מה שהרמב״ם מפרש את ההתגלות בנקרת הצור, זה איזה מין התנסות של משה רבינו וניסיון שלו להגיע להשגה הכי עמוקה, שבעקבותיה הוא מגיע. אנחנו נראה שזה לא בדיוק סירוב, פה אני לא יחס כי זה לא מופיע פה בפרק, אנחנו נראה את זה לאלן בפרק אחר, אבל אני אומר כאילו זה תהליך. הוא מתחיל בחיפוש של העצמות, וזה עובר להשגת ההנהגה האלוקית בעולם. כיצד אלוקים מנהיג את העולם, כיצד הוא מכוון אותו. בסדר? עכשיו, מה הוא ראה? בואו נראה. זה בעמוד פי דלת. ליד הספרה 20. הוא אומר, נמצא כי השגת אותם המעשים הם תאריו יתעלה, אשר על ידם הוא נודע. כלומר, אם אדם משיג את המעשים, כלומר בשורה העליונה, ליד הספרה 18, שישיג טבעיהם וקשריהם זה בזה, זה נקרא לדעת את דרכי השם. זאת אומרת, להבין את החוקיות הפנימית של ההנהגה האלוקית את העולם, של, של, של העולם. הרי שאתה מבין את זה, אתה מבין את החוכמה האלוקית, אתה מבין את ה... איך אלוקים מנהיג את העולם. זה מה שהוא, מנסה להבין. נמצא כי השגת אותם המעשים עם תאריו, ליד 21, והראיה שהדבר אשר הובטח בהשגתו מפועליו יתעלה, שהרי הדבר שהודיעו עם תארים מעשים בהחלט רחום, חנון, ערך אפיים. הנה נתבהר כי הדרכים אשר ביקש ידיעתם והודיע אותם הם הפעולות הבאות מלתו יתעלה. אם כן, הוא מנסה להבין את המעשים, את ההתנהגות, אם אפשר לומר ככה, את הפעולה האלוקית. הוא לא מחפש עכשיו את העצמות. וחכמים קוראים אותם מידות ואומרים 13 מידות. ושם זה נאמר בשימושם על מידות בני אדם, 4 מידות בנותני צדקה, 4 מידות בהולכי בית המדרש, ואלה רבים. ואין העניין כאן שהוא בעל מידות, כלומר, זה לא שמדובר שהוא, יש לו תכונות, זה דבר שצריך להימנע ממנו. כי תכונות, כמו אצלנו, מייצגות מבנה אישיות מורכב. כן? יש לי אישיות שהיא, יש לה רחמים, יש לה גבורה, יש לי הרבה תכונות שהן כל הזמן נמצאות באיזה תנועה פנימית. אז הוא אומר, לא, זה לא, אנחנו, כשאנחנו אומרים בעל מידות, אנחנו מתכוונים להתנהלות של בא ממידות. אנחנו לא מנסים לטעון שזה בא מתכונות של מתכונות. הבנתם? זאת אומרת, אנחנו פה צנועים יותר. אני לא בא ואומר, למשל, כשאני רואה אותך, אתם יודעים שהרבה פעמים אנחנו, יודע מה, אני יכול לראות התנהגות, למשל, אתה מצחיק. אתה מצחיק את כולם. אז אני יכול לחשוב, כל מיני מחשבות, מה קורה בפנים כשאתה מצחיק את כולם? באופן טבעי, אני אגיד, הוא אישיות מצחיקה כזאת, יש לו חוש הומור, הוא כזה, שמח כזה וכו'. זה לא בטוח. בדרך כלל זה כך. אבל ההתנהגות היא נובעת ממשהו, זה מורה על משהו. זה בטוח, זה מורה על משהו. אבל אני נמנע מלהגיד, זה מורה על זה, על התכונה הזאת. כי זה כבר לחדור אל מעבר הפרגון. אני, כאילו, צנוע יותר. אני בא ואומר, האלוקים מתנהל בעולם בצורה כזאת וכזאת. ברור. אז אני הולך פה במשהו ממש צנוע, ועל ידי זה אני נמנע מלחתור אל תוך המקור. אני רק אומר שזה מה שאני רואה. ברור? עכשיו, זה נושא גדול, גדול מאוד מאוד. זה אחד הנושאים הכי עמוקים בפילוסופיה, מה שאנחנו עוסקים בו עכשיו. אנחנו נוגעים פה באיזה זווית, אז אתם עדיין לא רואים את כל המשמעויות של זה. אחר כך אני קצת אפתח לכם את הדלתות, אתם תראו איך אנחנו נוגעים פה ממש ביסודות כל הפילוסופיה. אבל תכף נראה.
זה לא מועט, אבל זה גם... בסופו של דבר, זה כל מה שנוגע, כל הקשר בינינו לקדוש ברוך הוא גלוי, הוא אפשר לעסוק בו.
בדיוק, זה הקשר. נכון. אנחנו עוסקים בקשרים. בדיוק כך, בדיוק כך. ואין העניין כאן שהוא בעל מידות, אלא עושה פעולות אדומות לפעולות הנעשות על ידינו כתוצאה ממידות, כלומר מתכונות נפשיות. לא שהוא יתעלה בעל תכונות נפשיות. בסדר? שימו לב, אנחנו פה נמנעים קצת מעניין. וקיצר בהזכירו 13 מידות הללו, אף על פי שהשיג כל טובו, כלומר כל פעליו. זאת אומרת, הרי לכאורה היה צריך להגיד הרבה מילים, לא השם השם כרחו ואחנו מחפיים, כשמשה רואה את הכל ואומר, היה צריך להגיד המון המון המון, כי הוא ראה המון המון, הוא ראה, הוא הבין דברים, אין סוף דברים. אז הוא אומר, לא, זה איזה מין תמצית, זה איזה מין, זה תקציר, אפשר לומר כך, זה תקציר, 13 מידות זה תקציר של העניין. כי, למה, אז למה הוא הזכיר אותם? כי אלה הם הפעולות הבאות מצידו יתעלה לגבי המצאת בני האדם והנהגתם. מבין? זאת אומרת, זה, הוא יזכר 13 מידות. למה את אלה? כי הם הכי רלוונטיות. זה חשוב, איך מנהיגים, יש לזה השפעה על הנהגת בני אדם. עכשיו תגידו, מה זה חשוב? אני רוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, עכשיו תראו, זה השורה הבאה, והיא שורה מאוד משמעותית. וזה היה תכלית מטרת שאלתו, של משה. כי סוף הלשון, ועדך, למה עדך? למען אמצא חן בעיניך, זה עדיין ידע, ידע, השגה. וראה, כי עמך הגוי הזה. מה פירוש? מה זה הוא ראה כי עמך הגוי הזה? אומר הרמב״ם, אשר אני צריך להנהיגם בפעולות אלך בהם בעקבות פועליך בהנהגתם. עכשיו זאת שורה תמימה, אבל היא מאוד מאוד לא תמימה. קרה פה מהפך אדיר, וזה הרבה פעמים קורה שבספר אתה יכול לעבוד, אתה מוצא את נקודת המהפך למרות שהיא בכלל לא מסומנת. אתה לא קורא, רואה שקרו פה הרים וגבעות, אבל באמת קרה פה דבר דרמטי. למה קורה פה דבר דרמטי?
כי זה
עובר מהשגה
של הפעולות,
זה
עובר עניין של אני רוצה ללכת.
נכון, נכון. עוברים מהשגה להידמות. הידמות. חיקוי. אנחנו מדמים, אנחנו הולכים בעקבות פעליך. עכשיו שימו לב, זה מעבר דרמטי והוא לא כל כך מובן מאליו. זאת אומרת, אם תחשבו על זה, תראו, זה מעבר מאוד מאוד משמעותי שאדם משיג דברים, רוצה להשיג, רוצה להשיג, רוצה להשיג, ופתאום הרצון להשיג נהיה תנועה של התפשטות. זה ממש תנועה הפוכה, כי התנועה הראשונה היא תנועה של התכנסות, כאילו פנימה, או אל ההר, או לעלות, או להתכנס פנימה, או להשיג, או להבין. שימו לב, זה משהו כזה שנכנס, ופה אלך בהם בעקבות פה, אלך בנגן, פתאום הכל יוצא החוצה. אתם מבין? זה ממש תנועה נפשית הפוכה. מהשגה להנהגה. משה במשפט הזה עובר מהמשיג, פילוסוף, איש הרוח, איש הרוח, שכל מה שמעניין אותו זה הספרייה. דיברנו על גן עדן, הוא רוצה להיות בגן העדן. מה זה גן העדן? המקום ששם אתה משיג את האמיתות, אתה לא רוצה יותר כלום, ואני קרבת השם ליטרו, זה הכל. אני משיג, אני יודע, אני מחובר, אני דבוק, מה אני צריך יותר מזה? והנה פתאום קורה דבר עצום. התנועה הזאת פתאום מתהפכת, כמובן צריך להבין מה קרה פה, היא מתהפכת והופכת להיות תנועה של השפעה, של יציאה. משה יורד מן ההר. משה יורד מן ההר. אתה שואל את עצמך, למה? למה שירד? מה רע? מה רע? הכל טוב. אתה בגן עדן, למה לצאת? כן.
אבל אם אנחנו הסברנו שההשגה הזה היא התאחדות עם המושג, אז האם זה לא בהכרח כבר מוביל לצעד הבא הזה, לצעד של הלהידמות? אתה התאחד עם המושג, עכשיו אתה הופך להיות זה, וגם אתה תתחיל להתנהג ככה.
יפה מאוד. יפה מאוד. יפה מאוד. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. אני רוצה לומר שזה בעצם תנועה הכרחית. אבל מה הוא היה צריך להשיג? את מה הוא היה צריך להשיג כדי להתנהג? את ההנהגות. אתה מבין? יש פה איזה מין משהו, זה בדיוק זה. זאת אומרת, זה כאילו ההשגה מוליכה אותו לאיזה תנועת התפשטות. אתה צודק שזה כאילו תנועה הכרחית, כי אם הוא יתאחד איתו, הרי אנחנו יודעים, וכאן אני צריך להוסיף את המשפט הזה, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא גם מתפשט. איך יודעים את זה? איך יודעים שהוא מתפשט?
ברא
את העולם. למה הקדוש ברוך הוא ירד מן ההר? גם על הקדוש ברוך הוא אפשר לשאול את השאלה הזאת. עכשיו אני מניח שמשה רבינו עובר באופן פנימי את התהליך הזה, וזה יפה מאוד מה שאתה אומר. הוא עובר את התהליך, זאת אומרת, עכשיו הוא לא חושב על זה באופן מודע, הוא לא צריך לחשוב על זה באופן מודע, זה פשוט קורה לו. זה קורה לו,
אבל זה במטרה התהליך, זה מה שמשה רבינו מבקש.
הוא מדלג על השלב, הוא לא מגיע לשלב של להידמות לו ממש, הוא מסתפק ברובד נמוך יותר, לא?
למה? לא, להידמות כן. הוא לא מסיק.
הוא מסתפק ברובד של הפעולות, אז זה לא שהוא מגיע להשגה ויורד שוב. נראה לי שהוא חותך את התהליך באמצע, הפעולות.
זאת שאלה, זאת שאלה. אני מבין, אתה אומר, הוא לא בא מבפנים, הוא רק, הוא מרוחק עדיין. כן, אני נוטה יותר למה שדניאל אמר. זאת אומרת, אני נוטה לזה, אולי בגלל השורה העמומה הזאת שקראתי פעם שעברה, מה שהשיג בושה לא השיג אף אדם. זאת אומרת, אני רוצה כן לטעון שהוא כאילו חדר איכשהו פנימה, התאחד ויצא כמו שואל עם לפיד בזנב. אתה מבין? שהוא שורף כל מה שהוא בא איתו במגע. כן.
לא מה שיטה, גם כמובן כביכול, גם הקדוש ברוך הוא במהותו, אז הוא גם יצא ועשה פעולות. אז גם בגלל לערב כמו שרבנו הגיע גם אותו כביכול, אבל גם אם הוא מגיע לפעולות
ומשם יצא,
פעולות זה אותו
תאריך,
זה אותו
עשה הקדוש. לא, אבל אתה מבין שיש הבדל אם אתה עושה נגיד פעולה מתוכחה או שאתה רק מדמה. כן? אתה עצמך שיש ילד שלומד להתנהג כמו מאבא שלו, לומד מאבא שלו, אז הוא רואה שאבא שלו הוא גבאי, הוא תמיד גבאי בבית כנסת, אז הוא אומר אני אהיה כמו אבא שלי, אני גם אני אהיה גבאי. בסדר? אז זה תנועה של הידמות מבחוץ. כן? זה לא לגמרי מבחוץ, כי למה הוא רוצה להיות כמו אבא שלו? זה לא לגמרי מבחוץ, זה כבר דבר פנימי. אבל זה לא עדיין בפנים. עכשיו, תראה צריכה שהוא לא אומר את זה, אלא הוא הולך ואומר, אני רוצה להיות אבא שלי, רוצה להיות אבא שלי. הוא נכנס ונכנס ונכנס, הוא לא אומר אני רוצה לעשות כמו הפעולות שלו. אבל פתאום הוא מגלה שהוא גבאי, פתאום הוא מגלה שהוא כל הזמן גבאי. אומר, נורא מעניין, איך יצא לי להיות גבאי? אתה מבין? זה כאילו, זה קרה לו. הוא לא צריך. למה זה קרה לו? כי הוא התחבר, הוא התאחד. זה מה שאני רוצה. לכן אני מאוד מאוד מתחבר למה שאתה אומר.
הרב אומר, שאחד הדברים לדעת את הקדוש ברוך הוא, זה לדעת פעולות שלו.
כן.
כי אדם לדעת הפעולות שלו, הוא לא רק יודע את הפעולות שלו, אלא גם הוא משיג, הוא מתקרב לעצמותו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא הסכים להראות למשה בעצמו את עצמותו. כן, הסכים להראות את פועליו.
כן.
ובאותו משה רבנו כן יכול להידמות אליו.
כן, אבל אני אומר, בדיוק, ולכן אני רק אומר, שאני עושה פה כאילו איזו הבחנה בין, אתה מחבר את הדברים, באמת יש גם חיבור כזה, של ידי השגת הפעולות אתה משיג את עצמותו, אבל...
לא באופן מלא כמו שאם הקדוש ברוך הוא...
ברור, אבל אני רק אומר, שאני כאילו יוצר איזו הבחנה, בין פנים לאחור, עצמותו הנהגתו, ומשה המשיג, ומשה המנהיג. אתה מבין, אני עשיתי חלוקה, עכשיו אתה אומר, זה לא בדיוק כך. כי כשאתה בתור, אתה משיג את, את הפעולות, אתה גם משיג אותו. הרי אין נעתק בין הדברים. יש איזה, זה אחדות שמשופעת. אז זה נכון, אבל אני כאילו רוצה לומר ש... משום מה, אני לא בטוח בזה. אני מבין מה שאתה אומר. אתה אומר, לא צריך להיכנס פנימה. אם אני מתקרב, אני רואה את הפעולות, משהו יותר צנוע. המשה שלך, בוא נגיד, הוא מוישה צנוע. המוישה שלי הוא אחד כזה ש... ושל דנה. הוא נכנס פנימה, דבים. המוישה שלך יותר צנוע. הוא מתקרב. הוא מרגיש ששם זה כבר... זהו, אין. זה הפרדס הזה שמי שנכנס אליו, הוא כבר לא יוצא. אז הוא אומר, מה שאני יכול להשיג. מה שאני יכול להשיג, להשיג פעולות. זה מה שקיבלתי. עם זה אני הולך. זה ההשגה שלי, זה ההתנהגות שלי, זה ההתנהלות שלי. זה משהו... כן. ואני אגיד לך, כך נראה מפשטי הדברים פה, אגב, מנדלת פה. זה נראה כך, זה נראה כך מנדלת הזה. לא תוכל לראות את פניי. זה טוב, ראית את אחוריי. משהו יותר צנוע. אני חושב שבנדלת חלקים, בפרק שנלמד עוד מעט, אמרת, לא יודע מה היום, ששם עוד פעם יש איזו חזרה למקום הזה, שם זה יותר הצליל הזה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, הצליל שהוא כאילו מתאחד, וזה קורה לו. אתה מבין מה שקורה? זה כאילו משהו כזה. אבל אני לא בטוח. כלומר, זה פרשנות. כן? מה הדבר?
מה שפה נראה שהוא בא לתרץ את הצניעות שלו. למה צריך את הפעולות? למה צריך את הפעולות? כי זה מספיק. זה מה שהוא רוצה.
כן, אבל אתה אף פעם לא תוכל, תבין. איש הרוח לעולם לא יוותר על ההשגה המוחלטת. הוא לא יכול לוותר. כמה שאומרים לו אין כניסה. תגיד, הוא יוותר. הרי תמיד אומרים ככה, במקום שאין כניסה, נכנסים, הרי זה בדיוק המקום שאתה נכנס. אין, איש הרוח, הוא רוצה לדעת, הוא רוצה לדעת עד הסוף, עד האינסוף. אין, הוא לא יוותר. ולכן... לא, אני רק רוצה להגיד, להעיר עוד הערה, שאנחנו נראה בנון א' בעזרת השם, שלפי הרמב״ם, איש הרוח מקדיש זמן להתבוננות נקייה. אתה מבין? הוא עושה התבוננות, כמו בחבד. או תקרא לזה מדיטציה, או תקרא לזה התבודדות, תקרא לזה איך שאתה רוצה. זאת אומרת, הוא לא רק איש אקטואלי, איש מעשי. הוא חותר להשיג כל הזמן. הוא כל הזמן נמצא באיזה מין תנועה כזאת של פנים חוץ, פנים חוץ. הוא לא רק כאילו, הוא כל הזמן יש איזה... הזנה כזאת. כן.
יכול להיות אולי, זאת המטרה של ההשגה. אפשר לדבר על זה שמטרה של ההשגה היא ההשגה, ומתוכה לבצל את הפעולות, אפשר לדבר על זה שהמטרה של ההשגה היא הפעולות. וזה נעשה על ידי ההשגה.
בדיוק. עכשיו אני אגיד לך מה. זה בדיוק זה. אני שואל אותך, בבקשה, אני בכלל דוחה את הדיון הזה לנ"ד חלק ג', אבל אם אתה מעלה אותו, אתה יודע מה, בוא נשאיר אותו פתוח, נציג רק את השאלה ונשאיר אותה פתוחה, לא נפתח את הדיון, אני רוצה להשאיר את זה לשם. בעצם השאלה שאתה מעלה זה כך, מה השאיפה של הרמב״ם? מה איש המעלה של הרמב״ם? למה הוא שואף? למה הוא חותר?
המשיג, לא המדמה. לא?
המשיג או המדמה?
המשיג, מה שראינו בתחילת הספר.
ועדיין, אם תקרא את זה בפרק ב' של גן עדן, אני יודעת את השאלה, להיות בגן עדן, נשיג. הספר תבול כל כולו בחותם ההשגה, הדבקות. הדבקות במובן של השגה. אתה צודק, רק רגע, הכל טוב ויפה, אבל מה עם הפעולות? פה אתה רואה שפתאום נכנס גורם חדש, ממש דומיננטי של הפעולות. ואני כל הזמן צריך איכשהו לתמרן בין שתי האידאות האלה. וכמו שאתם יודעים, זה מחלוקת אדירה בתכונות של האנשים ובהתנהלות של כל מקום. לא צריך להגיד לכם שבני אדם מתחלקים לסוגים. יש אנשים שכל כולם השגה, יש אנשים שכל כולם פעולה, נכון? מנהיג, טיפוס של מנהיג, הוא לא טיפוס של משיג. ויש בבית מדרש, תוך 3 דקות הבן אדם כמו קפיץ, הוא כבר ב-1,000 מקומות. הוא לא יכול לשבת בכלל, המנהיג הוא איש מעשה, הוא פעולות, הוא כל הזמן בפעילות. ואיש ההשגה, הוא יושב, הוא מתחיל להשיג. זה, 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 זה אידאות ממש ממש אדירות, אדירות ועצומות ונכונות. אבל השאלה מה הרמב״ם רוצה מאיתנו. אתם מבינים? אז אני לא יכול פה. אתם מבינים, כן? אני לא יכול להתנער מאחת מהם. אני צריך לדעת איך אני יוצר פה את הסינתזה הנכונה בין האידאות האלה. ופה פתאום אתם רואים את האידאה החדשה. עד עכשיו זה היה השגה, 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 השגה. פה פתאום הגיעה הנהגה. פתאום משה מנהיג את העולם. פתאום הוא אומר, כי עמך גוזר, שאני צריך להנהיגם בפעולות, אלך בהם בעקבות פועלך, בהנהגתה. עברנו מהשגה להנהגה. זה מאוד משמעותי. וזה ילווה אותנו בכל הספר. הנה נתבהר לך, כי הדרכים והמידות דבר אחד. והם הפעולות הבאות מאיתו יתעלה בעולם. וכל פעולה שנשיג מפעולותיו, נתארו יתעלה בתואר שאותה הפעולה יוצאת ממנו, ונקראהו בשם הנגזר מאותה הפעולה. המשל בכך, כאשר הושגה עדינות ניהולו בהתאבות וברי בעלי החיים, והמצאת כוחות בו ובמגדליו, לאחר לידתו, זאת אומרת ככה, תחשבו עכשיו על משה רבנו שמתבונן בעולם. לפי הרמב״ם זה לא הפיזיקה, זה יותר ההנהגה האנושית, הנהגת בעלי החיים, זה יותר מדעי ביולוגיה והיסטוריה, ופחות פיזיקה וכימיה. קודם כל, לא היה להם, לא יודע מה הם ידעו, אש רוח מים אפר, לא יודע, לא יודע הרבה יותר מזה. כן? אבל בטח יש גם איזה ידע כזה, אבל בכל אופן, לא זאת הנקודה. אז מה הוא אומר? כאשר הושגה, כלומר משה רבנו השיג, עדינות ניהולו בהתאבות וברי בעלי החיים, והמצאת כוחות בו, בעובר, ובמגדליו, בתינוק, איך זה נקרא לזה, בנילוד, בגוזל, לא יודע, המונעים ממנו את המוות והאובדן, ושומרים עליו מן הנזקים, ועוזרים לו בצרכיו החיוניים. זאת אומרת, כשאתה רואה איך מתנהלים החיים העדינים של בעלי החיים, וכאין פעולה זאת לא תעשה מצידנו, כי אם לאחר התפעלות והתרגשות, והוא עניין הרחמנות. לכך נאמר עליו יתעלה רחום, כדרך שנאמר, כרחם אבל בנים, ואמר וחמלתי עליהם כאשר רחמו לי של בנו. לא שהוא יתעלה מתפעל ומתרגש, נכון? כי הרי אמרנו שלא אנחנו מפעילים את האלוקי, אלא אלוקי תמיד הוא מקור הפעולה. הוא לא עושה את הדברים האלה בגלל שהוא יגיב לנו, אלא הוא עושה את זה כי זה נכון להניק את המציאות. כן? הוא עושה את זה, בוא נגיד ככה, זה אף פעם לא בדיעבד, אף פעם לא כתגובה, תמיד זה הדבר הנכון והראוי בשלמות. כן? המנהיג לא מחכה, זוכרים, דיברנו על זה פה? איפה דיברנו על זה? שפה דיברנו על זה, שהמנהיג לא מחכה, כן, למשל, אתה הולך ברחוב ורואה אני, נכון?
כן,
דיברנו על זה פה, נכון? אז אתה, רחמך נחמרים, אתה נותן לו שקל. זה אדם פרטי, אבל המנהיג לא יכול לעבוד כך. הוא לא יכול לחכות שעובר ליד הזה אני, אבל זה לא התנהלות נכונה. הוא צריך לשבת ולתכנן את זה שלא יהיו עניים. הוא בונה את המערכת אחרת. הוא לא תגובתי, הוא לכתחילה. האלוקי הוא תמיד פועל בה, הוא מפעיל את כל המערכת נכון. זה הרחמים. אז הוא אומר תבוא מצידו יתעלה כלפי חסידיו, לא מתוך התפעלות ולא מתוך שינוי. אבל זאת אותה פעולה של אתה רואה שהטבע מתנהג כך. עכשיו המנהיג צריך גם הוא, כן, אומר, אלך בהם. זאת אומרת, גם אני צריך להיות בסגנון הזה. תכף נראה איך המנהיג צריך להיות דומה לקדוש ברוך הוא. אבל הכיוון ברור, זה רחמים. הלאה. וכשם שכאשר אנו נותנים דבר למי שאין לו עלינו חובה, נקרא זה בלשוננו חנינה, כמו שנאמר, חנונו אותם, אשר חנן אלוקים, כי חנן אלוקים וכדומה לזה הרבה, והוא התעלם ממציא. כלומר, מה הכוונה? שאנחנו נותנים דבר למי שאין לו עלינו חובה. הכוונה שאנחנו לא חייבים לו כלום. יש דבר כזה. נתינה. נתינה פשוטה. אומר, והוא יתעלה ממציא ומנהל את מי שאין לו עליו חוב בהמצאתו והנהלתו. לפיכך נקרא חנון. אם כן, בוא אולי נכתוב את זה על הלוח, כי יש פה באמת שלוש בחינות, והן נורא משמעותיות, כי הם אחר כך כל הזמן, כל הזמן אנחנו נעסוק בהם. אז אם כן, המילה הראשונה זה רחום. נכון? המילה השנייה היא חנון. אני לא בטוח שזה מתאים ללוח, לא?
זה ימחק.
מה? זה כן ימחק, אבל זה...
זה לא
יחד עם זה? טוב, אוקיי. רחום חנון. מה זה רחום? מה רואה משה רבנו ואומר השם רחום? כן, אז נקרא לזה עדינות הניהול.
זה לא שמשה בתור עכשיו מנהיג רוצה גם להיות עדין, אלא הוא, כי אנחנו אומרים שזה לא שהקדוש ברוך הוא עדין, אלא הוא מנהל את העולם בצורה
בעדינות.
כן, אז זה לא שעכשיו משה מסתכל ואומר, אני צריך להיות עדין,
אלא
אני צריך
לנהוג בעדינות. אני דוחה את זה קצת, תכף יש לזה פסקה, תכף תכף. בכל אופן, עדינות הניהול מעוררת את זה. מה מעורר את משה רבינו לומר שהשם הוא חנון? כלומר, שהוא נותן בלי כל...
לפני משורת הדין.
בעבר לפני משורת הדין.
יצר את העולם? לא חייב לו כלום.
יצר את העולם. לכן המילת המפתח שם היא המצאה. היא מוכבד שם, אבל זאת המילה החשובה. המצאתו וניהולו. המצאת העולם. זאת אומרת, עצם הקיום של העולם... מורה שהשם מוכנו. אז נקרא לזה בריאה. זה שהשם בורא את העולם, בכלל, עושה אותו. זה סוג של עולם חסד ייבנה. ואין לזה שום מחויבות. זה. זאת אומרת, לכן מבחינת הסדר, היה עדיף שיהיה חנון ואחר כך רחום. ומשה מסתכל על עולם וקודם כל, יש בכלל עולם, השם אתה חנון. אחר כך אומר, הוא מנוהל. הוא נוהל בעדינות, השם אתה רחום. יש פה טיפה בעיה, אבל לא נורא, זה... אני חושב שכאן רמה טיפה מאולץ על ידי...
אפשר לתקן ממה שקרוב אליך יותר...
כן, יותר, למחשבה קצת יותר גבוהה. אוקיי, הלאה. וכן זה הדבר השני. וכך אנו מוצאים בפעולותיו הבאות על בני אדם מן הפגעים הגדולים הבאים על מקצת בני אדם ומשמידים אותם. עוד דבר כללי, המשמיד עמים ואף אקלים, משמיד הבן ובן הבן ואינו משאיר לו זכר ולא זרע, כי בקיעת האדמה... הרעש, הברקים, המשמידים, וכתנועת עם על עם אחר להשמידם בחרב ולאבד כל זכר למו. והרבה בפעולות הללו שאינם נעשות מצד אחד כלפי השני, כי מצד חימה גדולה או נטירה עמוקה או שאיפת נקמה, לפיכך נקרא מחמת פעולות אלה הוא קנה ונוקם ונוטר ובעל חימה. כלומר שהפעולות אלה שכמותה נעשות על ידי מתות תכונה פשית והיא קנאה או הפעלת נקמה או חימה, נעשים מצידו יתעלם מחמת חובת אותם אשר נענשו, לא מתוך התפעלות כלל, יתרומם מכל מגרעת. בסדר? מובן? אם כן, מהי הפעולה השלישית? איזה מילה? נקרא לזה קנה. כן? מה משה רואה ואומר השם הוא קנה?
כיליון.
רעידת אדמה, בקיעת האדמה. זאת אומרת, הוא רואה את הדברים הקשים במציאות. כן? הוא רואה, נגיד, עונשים. הוא רואה את זה כעונש. זה לא נובע מתכונת הקנאה או כולי, זה נובע, כן. אצלנו זה נובע מאיזה כעס, אבל... עכשיו, אלה שלוש הפעולות. אם כן, בואו נאמר ככה, אם תסתכלו טוב, יש כאן שלושה יסודות ממש. זה מאוד יפה לראות את זה. עכשיו, תראו, המילים האלה, רחום, חנון וקנה, לא ממשיכות להיות המילים הדומיננטיות והמוליכות במורה נבוכים. מחליפות אותם מילים אחרות. הן מופיעות... באופן מוזר בפרק האחד לפני האחרון של מורה נבוכים, תפתחו רגע את נון ג' חלק ג', אצלי זה כבר מתלש, נראה אם יש לי פה את הדף הזה. נ"ג חלק ג', כן, הוא אומר כך, פרק זה יכלול פירוש שלושה שמות שהוצרכתי לפרשם. זה בעצם כאילו מבוא לנון ד' חלק ג', שבעזרת שנלמד, אבל בכל אופן, והם חסד, משפט וצדקה. אלה שלוש המילים שבעצם הופכות להיות מילות המפתח, והן הולכות להחליף את רחום, חנון וקנה. עכשיו בואו נראה, וכבר בארנו בפירוש אבות כי חסד עניינו הפלגה באיזה דבר שהופלג הוא, ושימושו בהפלגה. ידוע כי הטבה כוללת שניהם, אחד להיטיב למי שאין לו זכות עליך כלל, ושני להיטיב למי שיש לו זכות עליך. ורוב השימושו בפירוש, ופיכך כל טובה הבאה מאיתו יתעלה נקראת חסד, אמר חסדי השם מזכיר, ולפיכך כל יד הספרה 2, כל המציאות הזאת, כלומר המצאתו יתעלה אותה הוא חסד, אמר עולם חסד ייבנה, עניינו בעניין עולם חסד, ואמר לו לדורם אותה ברב חסד. כן, ברור שחנון זה חסד, נכון? זה פשוט. הלאה. אבל מילה צדקה היא נגזרת מצדק, והוא עדל, הוא פירושו להביא לכל בעל זכות את המגיע לו, יותר נכון מצוי, וכולי, אתם צדקה, לפי ששילמת לסחר את שכרו, אין זה נקרא צדקה, אבל הזכויות המוטלות עליך לצדקה מצד חמידות הטובות, כמו לקומן כולו של, זה נקרא צדקה. הפכה חמה, חזרת המשכון, יכול להורא לך תהיה צדקה, אוקיי, זה פשוט שזה רחום, כן, זה צדקה. די פשוט. בוא, אני לא נכנס פה לפרטים, אבל מילת משפט היא הדין כפי הראוי על הנידון, יהיה זה לטוב או לנקמה. טוב, זה כמובן שזה צליל של, יש כאן צליל לפחות.
אבל זה שונה.
רגע, רגע, בטח זה שונה. בטח זה שונה, נשנה קצת, אבל לא משנה, אנחנו פה מעגלים בינות. זה לא רוצה לכתוב. מסקנת הדברים, תרדו את המשך המשפט שם. הכל בהשגוחה. מסקנת הדברים, כי חסד נאמר, התוש לא רצה לי שאני אכתוב, מסקנת הדברים, כי חסד נאמר על ההטבה בהחלט, צדקה על כל טובה שתעשה מצד המעלה המידתית השבת ומביא שלמות לנפשך, גם זה משפט בעייתי שעוד צריך לדון בו, הוא משפט אפשר שתהיה התוצאה שלו נקמה ואפשר שתהיה טובה. כבר בארון בשלילת התארים שכל תואר שלנו תואר בספר נראה הוא תואר מעשי, והנה בגלל המציאו את הכל נקרא חסיד, בגלל רחמיו על החלשים, כלומר הנהגת החי בכוחותיו נקרא צדיק, אתם רואים שזה רחום? ובגלל מה שמחדש בעולם מן הטובות היחסיות והפגעים הגדולים, הטובות היחסיות זה קצת שונה, אבל הלאה, הפגעים הגדולים היחסים אשר חייב אותם במשפט הוא תוצאה של חוכמה נקראת שופט. יש במילה שלא שמתי לב אליה, אני מופתע ביותר, המילה חוכמה שמופיעה פה קצת מפתיעה אותי, אבל אנחנו את זה נגיד לכם בהזדמנות אחרת. וכבר נתפרשו בתורה שלושה שמות הלא, שופט כל הארץ צדיק וישר וברב חסד, וכל מטרי בפרק זה יושב עוד לצד. עכשיו, אם כן, אלה שלוש המילים שהולכות ללוות אותנו במורד בוחים. אתם תראו שבהרבה מקומות בספר את ממש כאילו מוכבה, פתאום המילה חסד, פתאום חסיד, פתאום צדיק, פתאום צדקה, פתאום משפט, ואתה אומר, פה, 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 לא לתת לזה לחמוק, מיד לתפוס אותה בזנב, להגיד, מה הוא מתכוון, מה הוא מתכוון, ואתה רואה שתמיד באופן קבוע המילים האלה שמורות למושגים האלה. חסד לבריאה, לקיום, עצם הקיום. צדקה, ניהול, משפט, עונש. עכשיו, אם אתם תראו, אם אתם תחשבו, מה המשמעויות של הדבר מבחינת מנהיג המדינה, כן, משה רבינו, כן, מה הוא עושה, מה לדעתכם, איך המנהיג עושה חסד צדקה ומשפט? אנחנו נראה את זה ביותר בנ"ד חלק ג', אבל רק אני אגע בזה עכשיו.
חנון, זה איזה שמונים אותם?
עצם הירידה לעם.
עצם הירידה לעם, אתם חושבים. זה, אבל אתה צריך לחשוב, תראה, המקביל לזה הוא היה צריך כאילו לברוא את העם, וזה הוא לא עושה. אנחנו צריכים לחפש פה משהו, אז בואו נשאיר את זה קצת פתוח, אם כי אני מקבל משהו מה שאתם רואים. אולי אתם מוכנים בכל אופן להיות יצירתיים ולחשוב איך הוא בכל אופן
בורא אותם.
איזה זה שהוא מונע קליעה? מאחד אותם.
מאחד, מה עוד?
מונע קליעה, קליון.
איך הוא מונע קליון?
שהוא מבקש לקדוש ברוך הוא רחמים עליהם.
בזה שהוא מגן עליהם מפני הקליון. יפה, היום מעניין, לא חשבתי עליו. מה עוד?
הוא מוציא את התורה.
תן את התורה, ואז מה?
אז זה הניהול שלהם.
התורה זה הניהול, יפה מאוד. אני מדבר עכשיו על חסד. אתה כבר קפצת לצדקה, עשית עבודה יפה מאוד. טוב, תחשבו, אם כן, כבר פתרנו, אם כן, חסד.
אין גאולה במצרים?
אולי, מוציא אותם מצרים. מישהו אמר לי פעם, נותן להם תמן, הביא להם תמן, הביא להם את זה. יכול לתת להם קיום, ממש.
בחיית העגל, אבל שהוא אמר, מכן אינם מסתצריך, כאילו, אצל אותם.
שומר אותם, כן, זה נאמר, זאת אומרת, הוא שומר אותם מקליה. בסדר, אני חושב שיש פה דבר קצת יותר, אבל בסדר, זה דברים טובים. צדקה זה כמובן מה? ניהול. נכון? זה הניהול העדין, שזה כמובן. זה התורה, שהיא מנהלת את החיים. התורה במובן הזה, שמנהלת את החיים.
יש בה גם עונש, אבל.
יש בה גם עונש. כן, מה זה יהיה העונש? מה?
התורה היא סוג של כולל הכל, כאילו...
איך היא כוללת הכל? אוקיי.
כמו שמוצאים, יש בה עונשים, יש בה...
אז בוא נראה, יש בה עונש. כן, תורה במובן של עונש. תכף תראה, שרק שיניתי את הזווית שלי, והוא מיד חוזר בתשובה. רק זה שני הזווית. לא רע. במובן של עונש. אוקיי. למשל, תתנו לי פסוק מהתורה. בסדר. התורה יכולה לתת עונשים. נכון? יפה. איך היא במובן של צדקה? תנו לי דוגמה.
מצוות שקשורות
לניהול. כן? מה זה? בסדר? הוא צדיק?
נכון.
כתוב, הקטסטר כזה, בורץ, כן. אז תורה במובן של משפט, זה יש לנו, מענישה. תורה במובן של צדקה, כל המצוות של יהוד, אני יודע מה, לעזור לעניים, לצדקה וכו'. נכון, זה תורה. האם תורה יכולה להיות גם פה? מה אתם אומרים?
עולם נברא בשביל התורה.
מה?
עולם
נברא
בשביל התורה.
טוב, זה רעיון יפה, אבל זה לא... זה לא נכנס פה במהלך של הרמב״ם. זה רעיון יפה, אבל הוא... כאילו, הייתם רואים, זה כאילו צליל מעולם אחר, כדי להסביר. צליל מעולם אחר שצריך... אני צריך... כשאני בונה, אני הולך עם איזה הוגה דעות, אני חייב ללכת כאילו בתוך המסלולים שלו. ולכן... כל מיני דברים שנאמרים במקום אחר, הוא קשה לי להסביר עכשיו למה, אני צריך לחשוב קצת איך להסביר, אבל זה כאילו משהו קצת אחר. טוב. אז בואו נשאיר את זה רגע. נשאיר את זה רגע פתוח. אז אם כן, עכשיו תחשבו סתם על אדם שמקים, נחשב על אדם שמקים מוסד. בצורה הכי הכי פשוטה. זו דוגמה תמיד טובה מאוד. מקים מוסד. דבר ראשון, מה הוא עושה? הוא מקים מוסד. נכון? זה הוא עושה את זה. הוא מקים את המוסד. דבר שני, מה הוא צריך לעשות? לנהל אותו. צריך לנהל אותו. לנהל זה. כל מערכת הניהול של מוסד זה משהו עצום עצום. נכון? אז זה כללי ההנהגה, זה יהיה צדקה. מצד שלישי, יש אנשים
שהם... צריך לדעת שהמוסד ימשיך
את הפקד. שלא מתנהגים יפה. נכון? הם לא פועלים לפי הכללים. אז להם צריך להפעיל אנשים. אפשר לומר שכל מדינה, אם אתה חושב עליה, כל חברה בעצם מונהגת על ידי זה. זאת אומרת ככה, היא קודם כל קיימת, אתה צריך לקיים אותה באיזושהי צורה. שנית, אתה נותן כללי התנהגות. נכון? כלומר, חוקי התנהגות. איך אנשים יתנהגו אחד עם השני? שלישית, אתה צריך להעניש את כל הפושעים. אפשר לומר במובן מאוד כללי שהכנסת, המערכת החוקתית, היא יוצרת את הצדקה, את מערכת המשפט. ויש מערכת השופטת, או הממשלה, הרשות המבצעת, שהיא תפקידה, א', לבצע את הכנסת, אבל ב', תפקידה גם להעניש. זאת אומרת, זה בעצם יותר הרשות השופטת והמשטרה, כן? שתפקידה לטפל באלה שחורגים מהמערכת. אז אפשר לומר שיש לנו כאן בסיס בכלל לכל הנהגה. כל הנהגה היא ככה, קודם כל להקים את המוסד. אנחנו נחסר לנו פה עוד איזה יסוד מאוד חשוב, שהוא כל הזמן כך עומק לנו, אנחנו נראה אותו. קודם כל יש לנו את ההקמה, שנית יש לנו את הניהול, שלישית יש לנו את האנישה. וזה שלושת היסודות של המציאות תמיד. חסד, צדקה ומשפט. ואת זה אפשר לומר שמשה רבינו, הוא יודע אותה, הוא יודע שכך צריך לנהל מערכת, אבל הוא קולט מהאלוקים איך עושים את זה. כלומר, הוא מפנים את היסודות של הדברים האלה. זאת אומרת, קודם כל את הרעיון של החסד, של הנתינה, שנית של הניהול, ושלישית של האנישה. עכשיו תראו את ההמשך, וזה מאוד מאוד חשוב. נחזור לנון ד' שלנו. עכשיו תראו מה הוא קורא לו. הרי הכל הנהגות לקראת המנהיג, נכון? וראוי למנהיג המדינה אם היה נביא. שימו לב, זה המנהיג האידיאלי אצל הרמב״ם, המנהיג האידיאלי. אנחנו בעמוד פ"ה. המנהיג האידיאלי הוא נביא אצל הרמב״ם. ואתם רואים פה רמז לעולם שהוא מפתיע אותנו לחלוטין, כי אנחנו לא מכירים את העולם של הרמב״ם. מי שמכיר את העולם של הרמב״ם לא מופתע. אצל הרמב״ם הנביא, בניגוד לכל התפיסה שלנו בכלל, אנחנו חושבים שנביא זה מי שמביא דבר השם, שמואל, הושע, אני יודע מה, לא יודע מישהו. אצל הרמב״ם נביא זו דמות של אדם שיש לו מצד אחד את כושר ההשגה, אבל יש לו בנוסף לזה כושר הנהגה. זה מושג, זה מושג הנביא אצל הרמב״ם. זה אדם שהוא לא המשיג אלא המנהיג. אבל לא רק המנהיג, שימו לב, הוא לא רק איש הנהגה, אלא הוא המשיג המנהיג. זה נביא אצל הרמב״ם.
גם בתנ"ך יש את המוטיב של השליחות.
בדיוק. זה יהיה מוטיב השליחות. ככה אצלו זה נביא. עכשיו, יש לזה המון השלכות והבנות וכו'. זה ממש קבוצת פרקים שלמה ורצינית בחלק ב' של מורה נבוכים. כל תורת הנבואה של הרמב״ם. הוא כותב בהקדמה שהוא חשב פעם לכתוב ספר הנביא. הוא אומר, נמנעתי מלכתוב את זה, כי ראיתי שאני אסתבך שם בדברים שאני לא רוצה להגיד, ולא כתבתי. אבל למעשה, הוא בעצם התמיע אותו, וכך יש כאלה שאומרים. הוא התמיע אותו בתוך חלק ב' של מורה נבוכים. ראוי למנהיג המדינה אם היה נביא להידמות בתארים אלה, ויעשו על ידו פעולות אלה במידה ובמי שראוי לכך, לא מתוך סתם התפעלות. שימו לב איך הוא מדמה לאלוקי. הוא לא מגיב מתוך סתם התפעלות, ולא ישחרר מוסרות הכעס, ואל ייתן להתפעלויות להשתרש בו, כי כל התפעלות רעה. אסור לו להגיב בהתפעלות. למה? למה אסור לו להיות? למה התפעלות היא רעה? זהו, מגיב מהבטן. הוא מגיב מהבטן. הוא נחמד. הוא מעצבן. מה זה? ככה לא עובדים. מה זה נחמד? מה זה מעצבן? יש כללים. אז הוא פועל מתוך מה? מתוך מה הוא יפעל? מתוך החוכמה. הבנתם? הוא לא יפעל מתוך הבטן, הוא יפעל מהראש. הוא יפעל מתוך החוכמה. מה ראוי? שימו לב, במידה ובמי שראוי. זה הכל מתוכנן. אין פה קפריזות, אין פה מתאים לי, בא לי, קמתי על צד שמאל, צד ימין, כל זה, זה עדיין היותך איש החומר. אתה כבר המדמה, אתה כבר המנהיג האידיאלי. אתה מדמה לאלוקי. אלא ישמר מהם כפי יכולת האדם, ויהיה פעמים למקצת בני אדם רחום וחנון, לא מתוך סתם רגישות וחמלה אלא כפי הראוי, ויהיה פעמים למקצת בני אדם נותר ונוקם ובעל חמה כפי הראוי להם, ולא מתוך סתם כעס. עכשיו המשפט הגדול, עד שיצווה לשרוף אדם והוא בלתי כעוס ולא רגוז ולא שונא לו, אלא כפי שיראה לו שהוא חייב, ותהיה מגמתו להפיק מה שיש באותה הפעולה מן התועלת הגדולה לבני אדם רבים. כלומר, גישה לגמרי, לגמרי עניינית. אגב, המשפט הזה, משפט מאוד מעניין, בכלל, בתוך הרמב״ם, כיוון שהרמב״ם זה רמב״ם, אז משהו זורק כניצוץ, כמשפט, אתה יכול להפוך את זה לעולם שלם. זה תמיד, זה הגדלות של גדול. אדם רגיל כותב, אז הוא אומר רעיונות יפים. גדול שכותב, מעבר רעיונות יפים, כל משפט שהוא זורק, כל דבר זה מין נצנות של... תראו, רק תראו את המשפט התמים הזה, ותהיה מה שיש באותה הפעולה מן התועלת הגדולה לבני אדם רבים. בתוך המשפט התמים הזה, מוכבט או תמונה, תפיסת המוסר שלמה שפותחה במאה ה-16, שנקראת תועלתנות, אוטיליטריאניזם, ככה זה נקרא. תועלתנות. מה טוענת התורה הזאת? היא אומרת, מה זה טוב? היא מגדירה, מהו הטוב?
מה שיותר טוב לכולם.
מה שמתאים בדיוק, מה שיעשה טוב לכמה שיותר אנשים. זה הגדרת הטוב. עכשיו, זה מאוד מורכב, כמו שאתם מבינים. כי בוא נגיד שהכי טוב לי, ודאי שיש לי איזה מיעוט, שלרוב האנשים יהיה טוב אם אנחנו פשוט נכסח אותו לגמרי. הייתי תועלתני לגמרי, אז אתם מבינים, זה כמובן... באמת שלא עושים את זה. זה, זה דברים הרבה יותר מורכבים מכפי שהם נראים. אבל בגדול, אנחנו מתאימים לזה, אנחנו מסכימים עם זה. זאת נקראת, זה נחשבת אחת מהתורות המוסר הכי בסיסיות והן הכי חזקות. מבחינת, יש הרבה תיאוריות מוסריות, זאת אחת התורות החזקות, נקראת תועלתנות. היא לא מה שנשמע, תעשה לתועלתך, לתועלתך, זה לא זה. תועלתנות כאן זו תורה שאומרת, תעשה טוב, זה כמה שיעשה יותר טוב ליותר ויותר אנשים. אתה אומר שזה ממש פה, הוא זורק את זה. זה המנוע שצריך להנחות את המנהיג. התבוננה בפסוקי התורה.
עשו גם של ניתוק לגמרי, לא מה,
להסתכל, לשרוף
את הבן אדם.
אז טוב, התחלתי, אז בוא נגיד, נדבר על זה. מהי הדמות שיוצאת פה מהמנהיג? איזה מין טיפוס הוא יוצא פה מהתיאורי?
קר.
אה?
קר.
מה זה?
שיקולים, הכל זה...
חסר רגש.
בעיה קצת, לא? דמות של אדם חסר רגש, אלא מתוך מה הוא פועל?
הוא
חסר חל, זה מה שראוי.
הוא נשאר פילוסוף, הוא לא...
הוא לא ירד לעם דעתך? הוא ירד, האבא שלה ירד לעם, הוא מנהיג את העם. אז מה אתה היית רוצה שיעשה זה איך?
הוא לא... זהו, הוא לא מגיב לבני אדם, אין לו מגע איתם, אין לו... הוא מנחית.
אוקיי, אז בוא, בבקשה, תציירו את המנהיג האידיאלי לדעתכם. בבקשה, תציגו אלטרנטיבה.
לא, אבל זה הכי טוב, זה מה שתמיד אומרים, שהפוליטיקאים כאילו עושים מה שהעם עושה והם לא מנהיגים.
כן, לא, זאת נקודה. כן, כן, זה נכון, אבל זאת נקודה שבו הם בכלל לא עושים את עבודתה, זאת אומרת. מה שיותר מנהיג אותם, חשוב להם, זה לשרוד. ואז הם אומרים, מה שעם טוב יעשה, הבחר יבחר רובי. זה, או חולשה, או משהו כזה. פה, אני, יש כאן שתי דמויות עולות פה. אדם שהוא יותר רגשי, ואדם שהוא יותר.
לא, אבל זה לא יותר. זה לא יותר רגשי, ויותר. בכלל, זה לא אדם שהוא יותר...
מסתייר רק. אז מה אתם אומרים? מה הייתם מצפים מהמנהיג האידיאלי?
זה מרגיש לא אנושי.
הייתם מצפים שהוא יהיה רגשי?
זה מרגיש לא אנושי, כאילו.
אין, אני חושב שדבר, אם אתה מדמיין לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא...
לא, זהו, הוא לא רגש.
יש תפילה, יש...
אבל הוא לא רגש, זה לא, זה בעניין, הוא לא מתפעל.
הוא לא רגש, אבל הוא רחום.
זה לא רגש. זה הנגש לו, והנגש לו גם פה, יוצאת של רחום.
אתה לא רגש, אבל יש לו, יש לו איזה כאילו... באידיאל את הרחום, הוא לא מתרגש מזה, אבל זה קיים אצלו.
נכון, ולכן...
זה שיקול.
ולכן לאנשים כאלה, הוא רחום בנו כמו שצריך.
תראו, זה דיון
ממש... אני הייתי מצפה שיהיה סוג של שילוב כזה, זאת אומרת... אנחנו בגלל מדברים על זה ש... לדעת לשלב את ירוחים גם, לדעת לשלב בין רגש לשכל, ולדעת ששכל יחווים את הרגש, ולא סתם יהיה איזה רגש שמתפרט, אבל שכן יש הרגש שיהיה קיים, זאת אומרת ש... בפעולות שהוא כן עושה, אז להפחות הפעולות לפי השכל, אבל אולי כדאי, בסוף של שפה איזה רגע שלא, כתוב לי מנותק מאחר.
זה פתירה, אני
לא... זה אולי כשאת...
אני חושב שזה כן פתירה, בצורה של דבר...
לא, שכאילו...
אנחנו מדברים על חנינה, על הזכות לחנינה, שיש החוק אומר דבר אחד, אבל המנהיג אומר, טוב, ביקשת יפה, אתה חולה, הבן שלך לא יודע מה,
הוא יענה לך, אבל אתה...
עדיין?
אבל הוא יגיד לך, זאת שאלה מעניינת, הוא יגיד לך, אין לי ספק, שאם מנהיג עשה חנינה, והוא מנהיג דגול, הוא לוקח בחשבו שזה חלק משהו חשוב בהנהגה. זאת אומרת, אם הוא יחשוב למשל שהדבר הזה יביא לקריסת החוק, הוא לא יעשה.
שבסופו של דבר אולי המסקנות צריכות להיות אותן מסקנות, הפעולה עדיין צריכה להיות יותר פעולה, אבל לא שזה יהיה, לא שהוא יעמוד שם ויסתכל על הבן אדם נשרף וכלום, כאילו הוא צריך השם, הוא לא השפיע על ה...
אבל אני רוצה להגיד כמה, אני מבין מה שאנחנו אומרים. קודם כל אני רוצה לעשות הרבה דיונים על הפסקה הזאת, בדיוק על השאלות האלה. אני רוצה קודם לסב את תשומת לבכם למילה שבדקתי והיא נמצאת גם בערבית. חד משמעית. המילה סתם. לשורה העליונה. לא מתוך סתם התפעלות.
איזה כן
התפעלות? זאת אומרת, המילה סתם הזאת היא משמעותית. אני חששתי שמה הרב קפה הוסיף אותה. אבל היא מופיעה במקור.
יכול להיות שזה שפיטה של ההתפעלות, שהתפעלות היא סתם, כל
התפעלות. לא כל התפעלות סתם, אלא מתוך סתם התפעלות. זאת אומרת, זה כאילו הייתי אומר, ממתן את הקרירות. הוא לא אומר לא מתוך התפעלות, לא סתם התפעלות. זאת אומרת, אל תהיה לי רגשי ותפעל לפי הרגש, תפעל לפי השכל.
אחר כך הוא אומר, כל התפעלות רע.
כן, כל התפעלות רע, אבל יכול להיות שהכיוון שאתה ניסית ללכת עליו, שיש לך איזה מין הכרעה רצונית, ומתוכה מגיעה התפעלות, הכרעה חוכמתית, סליחה, לא רצונית, ומתוכה מגיעה איזה סוג של רגש, זה יכול להיות שהרמב״ם את זה לא יפסול. כל זמן שהרגש כאן לא משבש את ההחלטה, את ההכרעה השכלית, הרמב״ם מגיד, בבקשה. אני הולך על זה. עכשיו תראו, זה דיון, באמת, יש כאן משהו מאוד מאוד עדין. אני רוצה להגיד כאן קודם כל ככה, לי יש תמיד פסוק שכל הזמן יושב לי בראש, שיהושע אומר לאחן, אומר לו, זה פסוק שם, יש כאן מישהו תנך.
למה?
לא, הוא אומר לו, לא, זה מה בסוף, הוא אומר לו, כשמגלים שזה הוא, הוא אומר, בני, שים הודעה, משהו לאלוקי ישראל. כך הוא אומר לו, בני, זה תנך?
לא, זה דברים.
יש בארון? יש פרויקט השוט. תסתכל שם פרויקט השוט. תחפש את המילה בני. פשוט. יהושע, מה זה שם? תעלה.
זה ספר יהושע.
הוא התחיל לעבור עליהם.
זה ספר יהושע.
מצאת?
יש
הרבה?
יהושע מה?
יהושע דלת.
תחפש יהושע.
אה, יש בני ישראל.
תחפש אחת,
איפה הפרק
של...
אחרי
יריחו
זה צריך להיות...
לא,
אחן עם מים.
תחפש
הדרך שירה. נכון, המילה הדרך.
שתה
שם הרבה בזק מנבח.
ואומר יהושע אל אחן, בני שים נק גוד, להשם,
שים לה כבוד
להשם אלוקי ישראל ותן לו תודה והגד נלי מה עשית אל תכחל ממנו.
אל תכחל ממנו. עכשיו אתם מבינים? שימו לב, אני חושב שהמילה בני פה היא מאוד משמעותית. הוא יודע שהולכים להרוג אותו, יהושע ברור לו שהרגו אותו, הוא יודע שהאיש הזה אחר את עם ישראל, הוא יודע שהאיש הזה בגללו הרגו 36 אנשים, האיש הזה הוא חוטא, בסדר, אבל זה לא מוציא מיהושע כעס, שטנה, שנאה, זה לא מוציא ממנו את זה. שימו לב, הוא בא, יש בו משהו מאוד נקי. אומר לו, בני, זה משהו
נקי, זה יותר קרוב כזה.
נכון, אפילו שבמילה בני יש אפילו קרבה. אתם יודעים מה חזל, מה הפרשנים עושים עם המילה של בני שאברהם אומר ליצחק, איך הוא אומר לו שם, והבא כדה,
השם
יראה
לו לעולה,
השם לעולה בני. מה חזר אומרים מהמילה בני הזאת? מה הפרשנים אומרים? קרבה, קשר וכולי. המילה בני היא מילה מאוד חזקה. מאוד חזקה. אז אולי אפשר לומר בשפה שלהם, לא, אני לא יודע, אני לא נכנס פה לפרשנות תנך, אבל אני אומר, זה מאוד מדבר אליי, במובן הזה, של מה שאומר כאן הרמב״ם. המנהיג הוא לא בא עם היצרים, עם הפגיעה, הוא לא נפגע ממנו, כאילו אחד פגע בו אישית, הוא לא בא במקום הזה, אחד זה מגיע לו, זה מגיע לו, הוא חטא, הוא יקבל את עונשו, על זה אנחנו לא נכנסים לוויכוח, אבל זה לא מביא לכעס הזה, משהו קורה התפעלות, התפעלות. הוא לא נכנס למקום תגובתי, ובזה הוא מדמה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שומר, הקדוש ברוך הוא לא בא מהמקום הזה, מה שראוי, מה שצריך, זה משהו נקי כזה, יש כאן משהו, יש לזה כוח. עכשיו יש בעיה גם שאנחנו כן רוצים רגשות, אבל שימו לב, אנחנו היינו רוצים רגש של אולי יש פה אפילו חיבה או קשר או, או, או רחמים או חמלה. יכול להיות שיהושע יש לו איזה חמלה על החן, הוא יענש, זה ברור, והוא חטא והוא יקבל איזה טון, שהוא איש בחירה, אדם שיש לו בחירה ועשה בניגוד לחרב, הוא יענש, אבל יש לו איזה חמלה, כי הוא כאילו יש לו אולי איזה אמפתיה אפילו, הוא נפל, אז לכן הייתי אומר, הייתי מוכן לקבל רגש של רחמים וחמלה, לא הייתי מוכן לקבל רגש של כעס, התנאה, שנאה, פגיעה, זה בכלל לא הייתי מוכן לקבל, זה נראה לי רגשות חלשים, חולשה, בעוד של חמלה ורחמים וחסד לא נראה לי חולשה, זה נראה לי רגשות חיוביים, רגשות נכונים, רגשות שאני רוצה לקבל אותם. עכשיו ברור שלא הייתי רוצה לקבל אותם כרגשות שמנהיגים את המערכת, כי אז אתה פשוט לא יודע מה יקרה, זה משהו לא רציונלי, זה משהו כזה, אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יודע איזה מצב רוח יהיה פה, אז ברור שאי אפשר לתת לרגשות להוביל. השאלה הגדולה היא בכיוון של השילוב, מה שניסית לומר יודע, שאת השילוב הזה של שני הדברים האלה, האם אפשר לחשוב על איזה דמות שהיא גם פועלת מתוך ההכרעה נקייה, מה שראוי לעשות לטובת האנשים הרבים, וגם מצד שני מכניסה פה, היא אמפתית, היא מעורבת, היא מעורבת, היא לא מנוכרת, לא שנאה, לא, כי זה אני לא אקבל, אני אומר עכשיו רק את הרגשותיי, כל אחד פה, תבינו, אנחנו פה מפרשים טקסט וזה, כל אחד פה יכול לעשות איך שהוא מבין, אבל משהו יותר נקי.
הרמב"ם אומר גם, ולא מתוך סתם כעס, אין הבדל, גם בשניהם אומר, ולא מתוך סתם.
כן, לא מתוך סתם כעס. כאילו אומר כעס, כן, כאילו איזה כעס לגיטימי, כאילו הוא משאיר אותו. כן, כן. תראו, אני רוצה להגיד, הזמן חלף, אז טוב, בואו נשאר פה, כיוון שהזמן חלף, בואו נשאר רגע בנקודה הזאת, נשלים, יש פה משהו קטן להשלים אותו בדיון הזה, נגיד לזה כמה מילים בפעם הבאה, ואחרי זה בסדר, נעבור לנו דבר בסוף.